ידוע פדיעם שהרבי מביא ביום יום של כ"ח תמוז, שלכל אחד מהרבים, מהאדמו"רים, היו מאמרים קבועים כדי לתאר את אוויר העולם. מאמר שפעם בשתיים או בשלוש שנים היו חוזרים עליהם ברבים. הוא מביא שם שאחד מהמאמרים של אדמו"ר הזקן זה מאמר החלצו של בליקוטי תורה. אז אנחנו היום בעזרת השם נתחיל ללמוד את המאמר הזה, היכל צור שנמצא בפרשת מטות בליקוטי תורה. כתוב בפסוק, היכל צור מאיתכם. אלו הפסוקים שנאמר מתי שמשה רבינו רצה לגייס מתוך כלל ישראל את החיילים שהלכו למלחמת מדיין, להילחם במדיינים. אז משה רבינו אומר להם, היכל צור מאיתכם אנשים לצבא, ויהיו על מדיין, לתת נקמת השם במדיין. אחר מכן יש את המכסה, כמה יהודים, כמה חיילים צריך, 1,000 למטה, לכל מטות ישראל, שכל שבט צריך לתת מכסה של 1,000 חיילים למטרה. אדמו"ר הזקן בתחילת המאמר, מדייק כמה דיוקים בלשונות הפסוקים, לפני שהוא נכנס לביור הפנימי בכל הנושא. שאלה ראשונה שואל אדמו"ר הזקן, וצריך להבין, דעה ולילומר, יהי חלצו. לכאורה היה צריך להיות כתוב, יהי חלצו עם י' ולא הי חלצו עם הי. כי מה ההבדל בין יהי חלצו להי חלצו? כי הי חלצו, כשכתוב עם הי, מה שמע כולכם? הי חלצו זה כינוי שאמירה של כל הכלל. מכיוון שנאמר מי איתכם, מכיוון שהמילה השנייה, זה לא היחלצו כולכם, אלא היחלצו מי איתכם, שהכוונה היא רק חלק מכם, דיינו מקצתם, כמו שמפורט אחר כך, שזה רק 1,000 למטה, אם כן, אז השאלה היא, היה לא לומר, ייחלצו, צריך להגיד ייחלצו, שהכוונה היא רק חלק. גם, דיוק נוסף, מהו מניין, נקמת הוויה במניין. למה מדגישים פה שהמלחמה היא, לנקום את הנקמה של שם הוויה, ולא הנקמה של עם ישראל, מה דיוק דווקא שם הוויה? גם דיוק נוסף הוא אומר, מהו לכל מטות, הוא אומר הפסוק, שצריך לקחת 1,000 למטה, לכל מטות ישראל. אז הוא מדייק, למה כתוב לכל, והיה לו לומר, מכל מטות. דהיינו, מכל המטות, מכל השבטים, אנחנו לוקחים 1,000 למטה, מה זה לכל? אז כדי להבין את זה צריך לגשת למשמעות הפנימית של מדיין והמלחמה נגד מדיין. אך הנה, בחינת מדיין הוא ממש נגד בחינת שם הוויה. צריך לדעת שהקליפה הזו של מדיין והתוכן שלה היא מנגדת לשם הוויה, ולכן מכיוון שקליפת מדיין היא כל כך מפריעה לשם הוויה, זה לא מאפשר את הגילוי של שם הוויה בעולם עד שאין את הביטול של קליפת מדיין. ולכן רואים בהזדמנות קודמת, לפני המלחמה הספציפית הזו, שנאמר עליה בפרשתנו, שמשה רבינו עשה בסוף שנת ה-40, יש גם הזדמנות קודמת שהיה צריך לבטל את קליפת מדיין כדי לאפשר את הגילוי של שם הוויה. ולכן קודם מתן תורה היה צריך להיות הכנעת קליפת מדיין. ההכנעה הזו של הקליפה הזו הייתה כבר לפני כן, לפני מתן תורה, שאז היה רק את הגילוי של אנוכי הוויה אלוקיך. איפה הייתה ההכנעה אז? על ידי יתרו כהן מדיין, שאמר, אתה ידעתי, שיתרו הודה שהקדוש ברוך הוא האחד והיחיד, זה ביטל את הקליפה של מדיין. אז, אותו הדבר גם עכשיו במלחמה הזו, יש כאן עניין מיוחד לבטל את מדיין, כדי לאפשר את הגילוי של שם הוויה. והעניין, על דרך מה שאמרו רז"ל, שעת מתן תורה נתקבצו כל האומות, שכל האומות התקבצו לפני שהתורה ניתנה לעם ישראל, ומה היה ההודעה והמסקנה גם של כל האומות, עד שפתחו כולם ואמרו, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום, שהתורה הזו שהולכת להינתן לעם ישראל, זה עוז מיוחד, כוח מיוחד, שזה גם יברך וייתן על לימוד התורה, שיהיה שלום, שלום בעולם. לא רק בעולם הגשמי, אלא כמאמר הזל, שעוסק בתורה, משים שלום. איפה? בפמליה של מעלה ובפמליה של מטה. הכוח של לימוד התורה, שהוא גם בעצם הגילוי של הוויה, הוא מביא שלום באותם דרגות, גם למעלה וגם למטה. ולהבין בית שלומות הללו. צריך להבין מה ההבדל בין שלום למעלה לבין שלום למטה. כדי להבין את זה צריך להקדים. דהנה, כאן הוא מתחיל כבר לגעת בנקודה שמגדירה מהי קליפת מדיין. דהנה, בחורבן בית המקדש ראשון, מה הסיבה שהביאה לחורבן הראשון? אמרו רבותינו ז"ל, ויתר הקדוש ברוך הוא על עבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים. החטאים של עם ישראל כללו את הדברים החמורים ביותר. ולמרות זאת, על כל הדברים הללו כתוב ויתר. על זה הוא לא הביא את החורבן. ולא ויתר על ביטול תורה. החורבן הראשון היה בגלל ביטול תורה, ככה לשון. לעומת זאת, וחורבן בית שני היה רק בשביל אבון שנאת חינם לבד. חורבן הבית השני בא בגלל שהיה שנאת חינם. שואל אדמו"ר הזקן, ואם כן, אם זה ההבדל בין חורבן בית ראשון לחורבן בית שני, למה עכשיו אריכות הגלות? אז למה ההמתנה מחורבן בית שני עד עכשיו היא כל כך ארוכה? שבית המקדש חרב יותר מי"ז מאות שנה. כשאדמו"ר הזקן אמר את המאמר הזה, זה היה יותר מ-1700 שנה כבר שיש חורבן. כמובן שהיום אנחנו עוד יותר. אז למה האריכות הזו? וגלות בבל, גלות בבל שזה היה אחרי חורבן בית ראשון, שהיה מפני עבירות חמורות הנעל, אף על פי כן היה רק 70 שנה. אז מה נקודת ההבדל בין בית ראשון לבית שני, ששם הספיק 70 שנות גלות בבל, ואצלנו זה נמשך כל כך הרבה. אך העניין הוא, צריך להבין שהקליפה שאותה אנחנו רוצים לבטל בגלות, יש הבדל בין סוג הקליפה, בין סוג הבעיה שנוצרה אחרי חורבן בית ראשון, לעומת סוג הבעיה והקליפה שנוצרה אחרי חורבן בית שני. כי הנה, בשבעה אומות שהיו בארץ, בעת שבאו אבותינו לארץ, כשעם ישראל נכנס לארץ הרי היו צריכים להילחם, ולעקור ולגרש את השבעה אומות, כמו שהתורה מפרטת אותם בשמותם הכנעני והחיתי וכולי, אז השבעה אומות הללו היה צריך לבטל אותם, נאמר וכתוב עזרה לעם ישראל, והיה אשר תותירו מהם, אם אתם תשאירו חלק מהאומות אצלכם, אז הם יהיו כמו קוצים ביניכם, הם יפריעו לכם. מה כל כך הייתה הבעיה באותם שבע אומות? כי הם היו שבע מידות הרעות, הם סימלו את השבע מידות הרעות שישנם. ואת השבע מידות צריך לבטל. לכן, כשחטאו ישראל אז בבית ראשון, כשהיה החטא, במה התבטא החטא? שחזרו לאומות. חזרו לא דווקא לפיזית של האומות, אלא חזרו להתנהגות של האומות. ונתגברו בהם השבע מידות רעות אלו. למה הם התגברו? מפני שהשאירו מהם. הזהירו אותם מראש, לא להשאיר שום דבר מהמידות הרעות הללו, והם השאירו קצת. כמו שכתוב, אתם לא תכרתו ברית ולא שמעתם בקולי. ככה הוא מזהיר בשופטים. ומחמתם, ובגלל שהשאירו חלק מהמידות הרעות, נכשלו בעבירות חמורות הנה. אז ברגע שאנחנו אומרים שההגדרה של בית ראשון והחורבן שלו היה ששבע המידות הרעות התעוררו מחדש, על כן היה גלות בבל 70 שנה. אז ה-70 שנה היה בדיוק כדי לבטל את הקליפה של השבע אומות, שעל ידי זה נתקנו שבע מידות הנעל לכל מידה 10 שנה, כי כל אחד כלולה מ-10. אז לכן ידעו מראש באופן מוגדר מה החטא, ובאופן מוגדר כמה זמן ניקח לתקן את החטא. אך בבית שני לא היה החטא במידות הרעות עצמן. מה עיקר הבעיה בבית שני? כי הם בשנאת חינם. מה הבעיה בשנאת חינם? והיא קליפת מדיין. קליפת מדיין, מדיין מסמלת, כמו שיגיד בהמשך, מלשון מדון, עניין של שנאת חינם. שאינה נחשבת משבעה מהמין הנ"ל, קליפת מדיין היא לא ברשימה של השבע אומות, ואינו רע גמור כמו תאוות רעות ניוף. אדם לא מרגיש ששנאת חינם זה כל כך רע וגרוע כמו כל המידות הרעות. כי אם
מה הבן אדם אומר? ששנאת חינם, שזהו לשון מדיין, ריב ומדון, שנאת חינם זה מלשון מריבה, ומידה זו, אף על פי שאינה רע גמור, הבן אדם ככה מרגיש, הוא אומר, זה לא כזה רע גמור, יש לו הרבה טיעונים להצדיק את השנאה הזו, אבל צריך לדעת, אך הוא מקור התאבות הרע. כל התאבות הרע נגרם מכך שיש את הבסיס הרע הזה של שנאת חינם. והוא גם כן הפך הקדושה האלוקית. הוא לא הפך של מידה אלוקית ספציפית. הוא הפך כל מושג הקדושה בכלל. מדוע הוא הפך כל מושג הקדושה? שהיא דווקא בחינת אחדות והתכללות, כי קדושה זה אחדות. שהוא יסוד כל התורה, כל התורה יסוד שלה זה אחדות, כמו שאמר הלל הזקן, הפתגם הידוע, מה דהלך סני, על אותו גר שרצה להתגייר, על רגל אחת, אומר לו מה ששנוי עליך, אל תעשה לחברך, והלל מיד מדגיש, ואידך פירושו, כל שאר חלקי התורה זה בא לפרש את האמרה הזו. זאת אומרת שהעניין הזה של האחדות זה יסוד הכל. והיינו משום דכך ולמעלה, כי באלוקות ככה זה, שהאחדות זה אלוקות, ופירוט זה ההפך. הוויה הוא אחד, מבחינת אחדות והתכללות, כמו שנאמר, יהיו וגרמו אחד, כמו כל המידות והספירות, הם לא פירוד, הכל מבטא אחד. הוא היודע והוא הדע. כי פירוש אחד אין פירושו מהותו ועצמותו התברך. כשאומרים אחד לא מתכוונים לכנות את הכינוי לעצמות הבורא. דהו נקרא יחיד, אם הייתי רוצה לדבר עליו בעצמו, אז יש כינוי הרבה יותר עוצמתי, יחיד זה יותר מאחד. אך פירוש אחד היינו, כשאומרים אחד למה מתכוונים, אחד כולל בזין רקיעים והארץ, כולל שגם אם יש שבע רקיעים והארץ זה מרומז בגימטריה של החטא, וגם אם יש דלת רוחות העולם שזה הגימטריה של הדלת, אז כולם קשורים לאחד. ולמעלה, כשמדובר באלוקות אז בחינות זין מידות, הזין רקיעים זה כנגד הזין המידות, שכולם בתהילים ומתכללים באחד. אז אם אלוקות זה אחדות, אז ועל כן, מבחינת מדיין ונרגן, כשיש עניין של פירוד ומריבה, מפריד, זה גורם להפריד בין אנשים, הוא המנגד לשם הוויה, זה ההתנגדות המהותית לאלוקות. כי הוויה שהוא אחד, שגם כל המידות וההופכיים, כולם מתאחדים בתהילים באור הוויה. כל המידות מתאחדים באלוקות, ופירוד זה מריבה. אבל כן, גלות זה, שהוא תיקון ובירור בחינת צינת חינם, משתהה זמן רב יותר. זה לא תיקון של משהו ספציפי, זה תיקון של משהו מהותי. וזהו נסיים בעוד קטע אחד. וזהו שאמרו רזל, ראשונים שנתגלה אבונם, ראשונים דהיינו אחרי גלות ראשונה של בית ראשון שנתגלה אבונם, אז נתגלה קיצם, גם גילו להם מראש, אמרו בדיוק מתי יהיה הסיום של הגלות, 70 שנה. מה פירוש נתגלה אבונם? פירוש נתגלה אבונם שהיה רע גמור, הם הבינו את הבעיה. שמישהו רואים שהבעיה שלו זה באחד מהשבע המידות, ברור לו מה הבעיה. על כן עשו תשובה על זה מיד, הם הבינו מה הבעיה, אז הם חזרו בתשובה ותקנו. מה שאין כן אחרונים שלא נתגלה אבונם, מה פירוש לא נתגלה אבונם? לא הפירוש שלא יודעים מה אבון, הגמרא הרי אומרת במפורש מה אבון, שזה שנאת חינם. על למה זה נקרא שלא נתגלה אבונם? דהיינו עניין שנאת חינם שכל אחד מטה את עצמו שאין זה אבון גמור. כל אחד אומר אצלי זה לא קיים או שאם זה קיים זה לא אבון. יש הסבר למה הוא שונא את פלוני. על כן לא נתגלה קיצם מפני שאין מתחרטים כל כך מזה. כי הבן אדם לא כל כך מהר מתחרט מהדבר הכי בעייתי הזה ולכן ניכר שהתיקון לוקח המון המון זמן. או כמו, ניקח דוגמה של למה זה לוקח הרבה זמן, על דרך משל, לברר הפסולת הדק צריך יותר שהות מן הפסולת הגס, שהוא ניכר לכל שהוא פסולת, אבל בפסולת הדק יותר קשה. וכן בדינים בגמרא, גם רואים הבדל, יש דינים שהם ברורים ויש דינים שיש בהם ספק. אין צריך עיון שהעורב אסור והיונה מותרת, אבל לברר דינים המסופקים, שאין איסורם ניכר, צריך תורך וזמן רב יותר בפלפול ועיון. שאחר כך, אחרי חיפוש רב, מכירים שהוא אסור. אותו דבר בענייננו, כמו כן תיקון ובירור אבון שנאת חינם, לפי שאינו נחשב כל כך לרע גמור בעיני האדם. הבן אדם לא מרגיש כל כך את הרע שבזה, מפני שמדמה, נדמה לו, ששונו בדין, חושב לו שזה ראוי לשנוא את פלוני, על כן צריך על זה זמן רב, לכן הגלות נמשכת הרבה יותר זמן. זה תחילת ההסבר במהות של קליפת מדיין. המשך יבוא בעזרת השם.